שלום וברכה, אנחנו ערב פרשת ויקהל, ואני רוצה לעורר איזשהו מבט שפרשת ויקהל באה ללמד אותנו. פרשת ויקהל בעצם היא תגובה לחטא העגל. אנחנו לאחר התרסקות גדולה. עם ישראל עומד במעמד הר סיני, משה רבנו יורד מן ההר ורואה את עם ישראל בחטא ושובר את הלוחות. ואחרי השבר הגדול הזה, צריך להתחיל להרים ולבנות מחדש. אחד מהדברים שמשה רבנו עושה, אומרת התורה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, וחוזר ומצווה אותם על השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון להשם, וכולי. אומר רש"י במקום, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים היה. כלומר, לאחר השבר הגדול, לאחר חטא העגל, לאחר שמשה רבינו הולך וחוזר ומתקן את חטא העגל, מגיעים לוחות שניים. אבל עכשיו אנחנו לא רוצים שהלוחות השניים הללו יחזרו ויתרסקו. איך יוצרים תיקון? איך יוצרים בחזרה מציאות שהתורה יכולה להופיע בעולם? ובזה אני מבקש לעסוק. אני מבקש להסביר את הנקודה איפה אנחנו נמצאים. הפרשה הזאת היא נמצאת לאחר חטא העגל, אבל היא בעצם נמצאת אחרי תהליך של תיקון של עם ישראל. רש"י אומר, ויקהל משה ממחרת יום הכיפורים, כלומר לוחות שניים הופיעו. אבל יש חשש, את ההתרסקות מאוד גדולה. איך אנחנו יודעים שהלוחות השניים הללו, שירדו כמו שקראנו בפרשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, איך אנחנו יודעים שזה ישרוד? בשם זה בא הציווי המחודש על השבת. מה בעצם הציווי המחודש על השבת בא לייצר? אז אני רוצה ברשותכם לגעת במדרש שמתאר איזשהו ויכוח בשמיים כשהקדוש ברוך הוא עומד לברוא את האדם. ואומר המדרש ככה, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים. כלומר, מלאכי השרת מתפצלים לדעות האם נכון לברוא את האדם כן או לא. נעשו קיטים קיטים וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, חלק אומרים ריבונו של עולם אל תברא אותו, חלק אומרים יברא. עד ההוא דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. מידת החסד באה ואומרת לריבונו של עולם תברא את האדם, הוא יעשה חסדים. אבל לעומת זאת, אמת אומרת אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר, אל יברא. דקולי קטטה. ובאמת יש ויכוח. האדם יש בו יצר טוב ויצר רע. יש בו דואליות. הקדוש ברוך הוא מוריד תורה מן השמיים. מה קורה איתה? האם האדם ידע להפוך את התורה הזאת לתורת חיים, לתורה של צדק, של חסד, של אמת, או שיהיה תורה של שקרים, של קטטה? מה היא תהיה? לאן האדם יוביל את האור האלוקי, את הכוח האלוקי שבו? על זה המלאכים נמצאים בוויכוח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה הקדוש ברוך הוא את הוויכוח הזה, נטל אמת והשליחו לארץ. עד ההוא דכתיב, ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה את הכתר שלך? איך יכול להיות? הרי האמת היא ביטוי. ואחד מהיסודות בהופעת שם השם בעולם. איך יכול להיות? ענה להם הקדוש ברוך הוא, תעלה אמת מן הארץ. עד ההוא דכתיב, אמת מארץ תצמח. כלומר, נכון, בריאת האדם מולידה מורכבות. ברגע שהאדם נברא, והוא בנוי משני חלקים, מאדמה ומרוח, מגוף, מבשר ומנשמה, יש פה מורכבות. המורכבות הזאת יכולה להוליד שני כיוונים הופכיים. או שהמציאות הארצית תתרומם אל המציאות השמימית, או שהמציאות השמימית תושפל אל המציאות הארצית. מה יקרה? כלומר, אם אני חוזר רגע לחטא העגל, יורדים לוחות מן השמיים, מה יקרה איתם? האם הם יתרסקו אל המציאות הארצית, הדיבור האלוקי יתרסק וישבר, או שיקומו לוחות שניים מתוך המציאות הארצית והתרוממו אל העולם השמימי. זה המפגש שיש לנו לאחר חטא העגל, זה הבירור שיש לנו לאחר חטא העגל, לאחר הופעת לוחות שניים. ולכן מדייקים אותנו חז"ל. הפרשה של ויקהל, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ממחרת יום הכיפורים היה. זה חלק מבירור התיקון שצריך לעשות. ובזה אני רוצה לעסוק. אני רוצה לפתוח במצווה שהיא מצווה על הדרך כזאת, שאנחנו לא שמים לב אליה, בגלל שהיא כל כך פשוטה, אבל היא עמוקה מאוד. יש מצווה בכל שבת להוסיף קודש על חול. כלומר, למשוך קצת את השבת אל יום שישי, וקצת את מוצאי שבת אל יום ראשון. איך אנחנו עושים? מקדימים את הכנסת השבת. כמה? 2 דקות, 3 דקות. ברגע שאנחנו עושים תוספת של קדושה, אנחנו יוצרים ובעצם אומרים משהו מאוד מאוד עמוק. אנחנו מבינים השבת מטרתה בסופו של דבר היא להתפרס. הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת. מה פירושו של דבר? הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת. מה המטרה? שנגיע ליום, למציאות, שבה כל השבוע אנחנו לא עובדים? שנגיע למציאות שכל השבוע יש איסור מלאכה? לא, ממש לא. אלא הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת, פירושו של דבר. הרחמן הוא ינחילנו ליום שבו קדושת השבת לא תהיה בהנגדה אל מציאות החול של ששת הימים, אלא תיווצר מציאות שגם החול יתרומם אל הקודש. איך אנחנו עושים את זה? לאט לאט. אנחנו מושכים מהשבת אל תוך החול. העשייה הזאת, המצווה הזאת, מטרתה להוביל תהליך שלאט לאט אנחנו נרחיב את השבת, לא מבחינת איסורי השבת, לא מבחינת ההגבלה במלאכות השבת, אלא מצד הקדושה של השבת היא תוכל להופיע גם במציאות הארצית. כלומר, המתח הזה שתיארנו בין האם התנועה היא התרסקות של ההופעה השמימית בארץ, או ההפך, התרוממות של הארציות אל העולם השמימי, תיווצר הרמוניה מלאה. וזה בעצם התשובה של הקדוש ברוך הוא למלאכים שמתווכחים ביניהם. האם לברוא את האדם או לא לברוא את האדם? אומר ריבונו של עולם, המבחן יהיה אמת מארץ תצמח. כלומר, המבחן של האדם, האם הוא יצליח לרומם את האמת מתוך הארציות. ולכן, לאחר חטא העגל, לאחר השבר הגדול, צריך לעשות תיקון. איך עושים אותו? ממשיכים עוד פעם את הבירור הגדול דרך השבת. מקהיל משה רבינו את עם ישראל ממחרת השבת, ממחרת יום הכיפורים, ומצווה אותם מחדש על השבת. זאת בעצם התנועה. ואני מבקש להרחיב את היסוד הזה דרך סיפור מאוד מאוד קשה שחז"ל מספרים. יש שני גדולי עולם, רבי יוחנן וריש לקיש, שנפגשים על המתח הזה. רבי יוחנן היה מדרגה אלוקית מאוד מיוחדת, שהמדרגה האלוקית הזאת שהייתה בו השפיעה גם על הגוף שלו. הוא היה יפה תואר, לא יפה תואר במובן ההוליוודי, הוא היה יפה תואר במובן שהאור הפנימי שלו בקע החוצה. גמרא מתארת שפעם רבי יוחנן נכנס לבקר חולה, באליעזר שהיה חולה, וראה שיש חשיכה. מה עשה רבי יוחנן? הפשיל קצת את השרוול שלו, נתמלא כל החדר כולו אור. כלומר, היה בו יופי מתוך הנשמה האלוקית שבו שבוקעת החוצה. זה היופי, אגב, שכשהתורה מתארת יופי, כשחז"ל מנסים לברר, מה זה היופי של שרה? אומרים חז"ל, כל הנשים כקוף בפני שרה. ושרה כקוף בפני חווה, מה הכוונה? מה זה תחרות יופי? אלא הכוונה, מה היה מיוחד אצל חווה? שהאור האלוקי הופיע דרכה. הרי האדם הראשון לפני החטא היה נצחי. האור האלוקי לא התנגד אל מול המציאות הארצית, אלא הוא זרם מתוכו, הוא הופיע דרכו. אחר מכן נהיה שבר. שרה שהיא במדרגה יותר גבוהה, היופי הזה מופיע בה. הנשים האחרות שרחוקות מזה, הן כקוף בפני שרה. שרה היא כקוף בפני חווה. מה זה קוף? קוף זאת מדרגת האדם ללא הנשמה. כלומר, זה הגוף, זה הארציות, בלי ההופעה האלוקית. זה בעצם הבירור שאנחנו רוצים לעשות. האם האדם הוא קוף, או האם הוא גילוי של נשמה אלוקית? האם האדם הוא רק חול, רק יום שישי, רק אדמה, רק ארציות, או שהוא אלוקי, אור אלוקי שבוקע בו? הרחמנו ינחילנו ליום שכולו שבת, שהאור האלוקי יוכל להופיע. זה האור של חווה, זה היופי של שרה. זה ההפך מהקופיות, שהקופיות זה האדם הגופני בלי האור האלוקי. רבי יוחנן היה בו את היופי הזה. היה בו יופי עצום. והגמרא מתארת שרבי יוחנן שוחה בירדן. רואה אותו ריש לקיש, לפני שהוא חזר בתשובה, ריש לקיש היה כל כולו כוחניות ארצית. היה ראש הליסטים. ראש הליסטים בעצם, חוץ מהאמירה שזה בעצם המקצוע שלו, פירושו של דבר שהוא היה בפסגה. אנחנו מקווים שאנחנו נספיק כמה שיותר. הוא היה בפסגה של הכוחניות הארצית. זה ריש לקיש. נפגשים ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש לפני שחזר בתשובה. רואה ריש לקיש את היופי הזה, הוא מתרגם אותו במובן החומרי שלו, קופץ אל היופי הזה. מתבונן רבי יוחנן על הכוח העצום שיש בארציות הזאת. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, אתה צריך לקחת את הכוח הזה לתורה. אמת מארץ יצמח. אומר לו ריש לקיש, היופי שלך היה צריך להיות אצל נשים. אומר לו רבי יוחנן, אם תחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי שהיא עוד יותר יפה ממני. ובאמת, ריש לקיש חוזר בתשובה. ריש לקיש חוזר בתשובה, הופך להיות תלמיד של רבי יוחנן, ולאט לאט, לא רק תלמיד של רבי יוחנן, אלא גם בר פלוקטה של רבי יוחנן. כלומר, הם מגיעים למצב שממש אומר רבי יוחנן על ריש לקיש, הוא שקול כמותי, הוא במדרגה שלי. זה גודל החזרה בתשובה של ריש לקיש. אני מזכיר, הם גם עכשיו גיסים, בסדר? אני חוזר, אמרנו, המפגש של רבי יוחנן וריש לקיש, מפגש מופלא בין היופי לבין החומר, בין הרוח לבין החומריות. המפגש הזה מוליד חזרה בתשובה, ועכשיו יש מציאות שהם שניהם לא רק מורה ותלמיד, לא רק רב ותלמיד, אלא גם ברי פלוגתא. וככה במשך שנים רבי יוחנן וריש לקיש, שני גדולי אמורי ארץ ישראל. ואז יש יום אחד ויכוח בבית המדרש. כמו הרבה פעמים שיש ויכוחים בבית המדרש. רק הפעם הוויכוח מתגלגל לאיזושהי מריבה מאוד מאוד קשה. מה הוויכוח? אומרת הגמרא, הוויכוח היה על סוגיה של טומאה וטהרה. יש כלל שכשהאדם הופך חומר גלם לכלי, הוא יכול להכניס בו פוטנציאל של טומאה. שזה מדהים, זה מאוד מתחבר למה שהסברנו עד עכשיו. כלומר, ריבונו של עולם ברא עולם, שבעולם הזה יש פוטנציאל כמובן של קדושה. אבל יש גם פוטנציאל שאפשר לקחת את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ולהפוך אותו לעולם טמא. כשאני לוקח חומר גלם, כל עוד הוא חומר גלם ומעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל טומאה. אני לוקח מרבץ נחושת בטבע, הוא לא יכול לקבל טומאה. אבל עכשיו אני לוקח את המרבץ הנחושת הזה, והופך אותו לכלי, ברגע שהפכתי אותו לכלי, הוא יכול לקבל טומאה. כלומר, ברגע שהאדם שם את חותמו על הבריאה האלוקית, יש עכשיו פוטנציאל בבריאה האלוקית לטומאה. ועכשיו יש דיון בבית המדרש. כל מיני כלים, מתי הרגע הזה שבו הם הופכים להיות כלי וראויים לקבל טומאה? אבל באיזה כלים מדובר? הסייף, הסכין, הפיגיון, הרומח, מגל יד, מגל קציר, כל מיני כלים מאוד מאוד מורכבים, כלי משחית. סכין, פיגיון, מגל, רומח. מתי הרגע שבו אני אומר זהו, זה כלי ואפשר לקבל טומאה? אז בעיקרון הכותרת היא מהרגע שהם נחשבים גמר מלאכתם, כלומר זהו, היצור שלהם נגמר, זה הרגע. אבל עכשיו השאלה היא, מתי גמר המלאכה? מתי זה נחשב שזהו, הם כלים? אז בזה נחלקו, אני אכניס רגע את המחשב, אני אכניס רגע לממ"ד ונמשיך את השיעור משם, כי יש פה אזעקה.
בסדר.
אז בעצם הוויכוח ביניהם הוא מתי כלי המשחית הללו מקבלים טומאה. מתי הרגע שבו זה גמר המלאכה שלהם? אומר רבי יוחנן, מהרגע שהוא מוציא אותם מהכבשן. מי שיצרפן בכבשן, זהו, הם נחשבים כלי משחית. אתה מוציא את הכלי הזה, את הסייף, את הפיגיון, אתה מוציא אותו מתוך הכבשן האש, זהו, הוא מקבל את הצורה של הכלי המשחית הזה, זהו, הוא ראוי לקבל טומאה. אומר יש לה כשלו, עוד לא, עוד לא. מי שיצחצחן במים, כלומר, אני רוצה עוד שלב. בייצור של הכלי הזה, אחרי שהוצאתי אותו מהכבשן, אני מטביל אותו במים, מחסם אותו כדי שהוא יהיה חזק, רק אז הוא מקבל טומאה. לכאורה זה ויכוח טכני. האם מהרגע שהוצאתי מהכבשן, או עוד שלב אחד בייצור. אבל הוויכוח הזה מכיל כנראה בירור מאוד מאוד עמוק. כי אומר רבי יוחנן לריש לקיש, ברגע שריש לקיש הוסיף את העוד שלב הזה, אומר לו רבי יוחנן הערה מאוד קשה. אומר לו, להסתעה בלהסתיות הידי. אתה שודד, אתה עבריין, אתה היית ראש הליסטים, אתה מתמצא בכלי משחית. אנחנו לא יודעים כמה עשרות שנים זה אחרי שהוא חזר בתשובה. מהי האמירה הזאת? אומר לו, ריש לקיש לרבי יוחנן, אם ככה אתה מתייחס אליי? מה הועלת לי שהחזרת אותי בתשובה, אם זה ככה? כלומר, מה אתה רואה בתשובה שלי? מה העניין? אומר לו באמת רבי יוחנן, כנראה לא הרבה, לפחות קרבתי אותך תחת כנפי השכינה. ומאותו רגע נוצר נתק עצום בין רבי יוחנן לריש לקיש. הנתק הזה יש לו השלכות. רבי יוחנן חלשה דעתו כתוצאה מהנתק הזה. אבל ריש לקיש לא רק חלשה דעתו, אלא הוא עצמו חלש. כלומר, הוא נהיה חולה. נהיה חולה ואפילו גוסס. ובשלבי הגסיסה מגיעה אחותו של רבי יוחנן, אשתו של ריש לקיש, להתחנן על חיי בעלה. ואומרת לרבי יוחנן, רבי יוחנן, בוא נסיים את הריב הזה. עשה למען אלמנותי, אתה עשה שאני לא אהיה אלמנה. אומר לרבי יוחנן, ואלמנותייך עליי תפתחו. את תהיה תומה, אני אטפל בך. אומרת אשתו, אחותו, לרבי יוחנן, רבי יוחנן, עשה בשביל בניי, היתומים. עונה לה רבי יוחנן, עזבה יתומייך, אני אחיה. יהיו יתומים, אני אטפל בהם. תשובות מאוד מאוד קשות, צריך כמובן להבין אותם. ממשיכה הגמרא, נח נפש דריש לקיש, מת ריש לקיש. והיה רבי יוחנן מצטער מאוד, אם מישהו חשב שמדובר פה באיזה ריב אישי, זה לא הסוגיה. רבי יוחנן מצטער מאוד, ורצו רחמים ליישב את דעתו. איך נצליח להוריד את הכאב הזה של רבי יוחנן? אמרו, בוא נשלח לו מישהו שיכול להיות בר פלוגתא חדש. שלחו לו את רבי אלעזר בן פדת, דמחדד עם שמעתי. רבי אלעזר בן פדת מאוד מאוד חריף, אולי הוא יכל לעמוד בוויכוח, בבר פלוגתא הזאת מול רבי יוחנן. ורבי יוחנן מתחיל ללמוד עם רבי אלעזר בן פדת. ובכל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבי אלעזר בן פדת היה מביא לו הוכחות שהוא צודק. היה מביא לו טענה דמסייע. רבי יוחנן היה אומר הלכה כזאתי, היה מביא לו רבי אלעזר בן פדת, הנה ברייתא שסוברת כמוך, הנה משנה שסוברת כמוך. בשלב מסוים אומר לו רבי יוחנן, עד כבר לקישה? אתה חושב שאתה כריש לקיש? ריש לקיש, קיה ואמין המילתא, כשאני הייתי אומר משהו, היה מקשה עליי 24 קושיות. ומתוך זה היינו מתרצים 24 תירוצים, והתורה הייתה מופיעה ברוחב. ואתה אומר לי, תנא דמסייע לי, וכי אני לא יודע שמה שאני אומר זה נכון. היה הולך רבי יוחנן וקורע את בגדיו ובוכה, איך עד בר לקישה, איך עד בר לקישה. איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה ריש לקיש? אומרת הגמרא, היה זועק עד שהוא השתגע. ביקשו חכמים רחמים עליו, והוא מת. כך הגמרא מתארת את סיום חייהם של שני גדולי עולם הללו. אבל בואו ננסה להבין על מה. מה האירוע? חלוקים רבי יוחנן וריש לקיש על סוגיה בכלים, אבל זה לא על סוגיה בכלים. הם חלוקים בעצם על בירור עד איפה. אפשר לתקן את עולם החומר, את עולם היצר, את עולם הכוחות. עד איפה אפשר לתקן אותם? האם יש חלקים בעולם הזה שהם לא ברי תיקון? האם יש כוחות באדם שהם שליליים? שאולי חלק מהמלאכים צדקו, באמת. עדיף היה שלא ייברא. מה קורה כשהאדם פוגש כוחות רעים? הסייף, הפגיון, מגל יד, רומח, כוחות של השחתה. האם הם מקבלים טומאה מרגע שהם מופיעים? אומר רבי יוחנן, כן. מהרגע שהם מופיעים בעולם ככוח רע, זהו, הם מקבלים טומאה. אנחנו רואים לקבל טומאה. אומר יש לקיש, לא, עוד לא. עוד לא. רק אם האדם מחסם אותם, הופך אותם להיות קשים בתוך הייעוד הרע שלהם, אז הם רואים לקבל טומאה. אבל אם לא, עוד אפשר לתקן אותם. שומע את זה רבי יוחנן, אומר לו, אז בעצם לא חזרת בתשובה. בעצם הבאת איתך כוחות רעים אל תוך בית המדרש בלי לתקן אותם, אתה מסוכן. לכן הוא מתנתק ממנו. אבל כשרבי יוחנן מתחיל ללמוד עם רבי אלעזר בן פדת, שלא חזר בתשובה, הוא מגלה שחסר כוח, שהיה כוח של מאבק, כוח של מחלוקת, אבל בעצם של מחלוקת מתוקנת, של מאבק של קדושה, שהתורה דרך המאבק הזה הייתה מתרחבת. ואז מבין רבי יוחנן שזה הנקודה החסרה. ריש לקיש לימד יסוד עצום בתיקון. נכון, הכוחות הרעים שבאדם יכולים להוביל לשבר גדול, למעשה העגל, לשבירת הלוחות, להשפלה של העולם השמימי ומחיקתו אל העולם הארצי. אבל גם אפשר לתקן את הכוחות הללו. אפשר לרומם אותם, אמת מרץ תצמח באופן מלא לחלוטין. לכן אומר ריש לקיש, יסוד בתשובה, שהוא מדהים, הוא לא נתפס. אומר ריש לקיש, יש מדרגה של תשובה שהופכת זדונות לשגגות. יש מדרגה של תשובה, שאדם עושה תשובה, והזדון שבו הופך להיות שגגה, הוא תיקן אותו. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה. גדולה תשובה שהופכת זדונות לזכויות. שהזדונות, הכוחות הרעים, הופכים להיות לכוחות טובים. הם לא הופכים להיות לשגגה, הם לא הופכים לאיזה כוח ניטרלי, או לאיזשהו כוח חסום. לא, הם הופכים להיות כוח טוב. מה שמשה רבינו הולך ללמד את העולם, לאחר חטא העגל, לאחר לוחות שניים, זה שלא רק שאפשר למנוע את חטא העגל הבא, אפשר לקדש את המציאות. אפשר למשוך את השבת, שהיא תקדש את כל השבוע, שהיא תקדש את כל המלאכה. שיתקדש את כל כוחות האדם. יש פסוק שאשכנזים אומרים בקריאת שמע למיטה, ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם ואל משכבכם ודומו סלע. מה פירושו של דבר ריגזו ואל תחטאו? מה זאת אומרת להתרגז כדי לא להגיע לחטא? אומר ריש לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. למה? אומר ריש לקיש, המטרה שלנו זה לא לייצר חיים של סטטוס קוו. זה לא לייצר חיים שיש בהם כוחות רעים, כוחות טובים, ואנחנו חיים בהרמוניה ביניהם. לא, לא. המטרה היא יום שכולו שבת. היא להגיע לא למצב שיש יום חול ויש שבת. לא. ליום שהחול מתקדש. שהאמת מארץ תצמח. איך? ריגזו ואל תחטאו. תייצר תהליך בין היצר הטוב ליצר הרע, שלאט לאט יצר הטוב מרים את יצר הרע. אומר הרב קוק, על אותה גמרא, צריך להבין, אומר הרב קוק, שהכוחות הרעים שבאדם נאורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. כלומר, לא רק שהפוטנציאל של הכוחות הרעים הוא אפשרי, אלא באמת, בכוחות הרעים יש כוח פנימי הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עצום. ואם האדם מוותר עליהם, הוא מוותר על כוחות עצומים. זה בעצם התיקון הגדול. יש מזמור מיוחד שהספרדים נוהגים לומר אותו פעם אחת בשנה. באמת, ממחרת יום הכיפורים. ממחרת יום הכיפורים אומרים הספרדים מזמור פי איי. מזמור הזה בא ללמד יסוד. איך אשמעה מה ידבר האל, אומר המזמור, שלא ישורו לחיסלה. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו? ואומר המזמור, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. אתה רוצה לדעת איך לא נופלים עוד פעם מחטא העגל? אתה רוצה לדעת איך לא שוברים את הלוחות השניים? לא יוצרים עולם של הפרדת דת ומדינה. לא יוצרים עולם שיש קודש ויש חול. יוצרים עולם שיש כל הזמן דיאלוג, שהקודש מרים את החול, שהקודש מרומם את המציאות, עד שנגיע ליום שכולו שבת. ולכן התיקון הגדול של משה רבנו למחרת יום הכיפורים, זה ללמד את עם ישראל מחדש את מהות השבת. מהות השבת היא לא הפרדה בין קודש לחול. היא לימוד איך הקודש ישפיע על החול. לכן את השבת אנחנו מקיימים בשבת ובכל השבוע. את שמור את יום השבת אנחנו מקיימים בשבת. אבל את זכור את יום השבת בכל יום. יום ראשון בשבת, יום שני בשבת. אנחנו מרוממים את המציאות להיקרא על שם השבת. כשאני אומר היום יום ראשון בשבת, פירושו של דבר, היום הוא יום ראשון, אבל הוא יונק את מהותו מהשבת. עד שהנחילנו ליום שכולו שבת. שנזכה בעזרת השם, אני חושב שהימים הללו, ימי המלחמה הללו, הם באמת ימים שעם ישראל מלמד את העולם. איך אמת מארץ תצמח. איך הטוב האלוקי מופיע מתוך המציאות, מתוך הארציות. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו, ברוכים תהיו.